ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית קול המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
שלום לכם. שלום לכם מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם. תודה רבה שבאתם יחד איתי לכל המקומות, למקומות שבהם הייתי, למקומות שעליהם חשבתי, ואת כל המקומות האלה הבאתי לכאן עם קוף ועם כף. תודה רבה לבמה הנהדרת הזאת כאן ברדיו סול שנותנת לי להביא את זה מדי שבוע. תודה למי שמאזין לי כאן ועכשיו בשידור חי. תודה לאלה שיהיו בהסקט של אחר כך. תהיה לנו שעה נהדרת, תישארו, יהיה כיף. היום יום שני, יום שני י' באדר, 10 במרץ 2025, 521 סליחה, ימים למלחמה, עם 59 מאנשינו שלא נמצאים איתנו כאן ונמצאים אי שם עמוק באדמה, והסיפור הזה עדיין לא נגמר. והזמנתי את כולכם להיות כאן איתי בתוכנית הזאת כאן היום, כדי לנסות ולגשר בין שני צידי המפה. בין שני הצידי המפה, בהיבט התרבותי, חברתי, מעניין. ולטובת העניין הבאתי לפה שתי אורחות נהדרות. הבאתי לפה את לנה, והבאתי לפה את משה. או יותר נכון, ביקשתי שנצטרפו אליי, והן הסכימו. אז קודם כל, תודה רבה שבאתן. אז נורא כיף לארח אתכן כאן.
צריכות להגיע.
ואם תתקרבו למיקרופון שתיכן, אתן צריכות להיות ממש ממש קרובות למיקרופון, למיקרופון הזה, לנה. ממש תקרבי אותו ותרימי אותו, ואז אתן תאמרו דברים נורא נורא חשובים, ונורא חשוב שישמעו אתכם.
כן.
אז תראו, מי שלא מכיר את לנה, ומי שלא מכיר את משה, קודם כל הפסיד. אבל אני אספר לכם ככה בכמה מילים. אז לנה נמצאת פה בארץ איתנו כבר 35 שנים, והיא חופרת עמוק בתוך הישראליות שלנו, והיא עושה את זה תרתי משמע, גם מתוך המקורות וגם מתוך המקומות שהיא מסתובבת, אבל גם עמוק באדמה. היא ארכיאולוגית, היא ארכיאולוגית שחופרת כאן, והיא מאוד אוהבת את הפסיפס האנושי המאוד מאוד מיוחד הזה, הקולאז' הזה, הישראלי ערבי, והיא נמצאת עם קבוצות פה על ימין ועל שמאל כבר לא מעט זמן, מורה דרך ותיקה, שיודע לעשות את זה גם בהיבט של דתות וגם בהיבט של קולינריה וגם בהיבט נהדרים אחרים. בואו תעבירו לו את המיקרופון. והיא עושה את זה טוב. לנה, אמרתי מספיק? תתקרבי למיקרופון.
מספיק לעכשיו.
מספיק לעכשיו.
בואו נראה בהמשך. אולי נגלה עוד כישורים שלי וצדדים מעניינים.
ומה שהיא הצעירה פה בחבורה, והיא מורה דרך, אנחנו למדנו יחד, בילינו שנה ומשהו ביחד, ויש לה גם תו תקן, והיא יודעת לעשות את כל מה שאפשר בעולם הזה של יצירת תוכן, ושל להביא את התוכן הזו, והיא מדריכה סיורים פרטיים וקולינריים, וכל מיני דברים, ואת כל הזמן עושה דברים, את כל הזמן מפתיעה אותי, משה, ואת במוזיאון הארכיאולוגי ברמת השרון.
נכון.
יש דבר כזה.
לגמרי.
מוזיאון גיאולוגי, סליחה, והיא... וגם את באה מבית שבו אמא שלך היא מורה דרך, נכון?
נכון, אמא שלי מורה דרך.
תתקפי למיקרופון.
וזה באמת... זה באמת ככה המשיך, אבל זה משהו שתמיד אני רציתי בעצמי, אז באמת ככה הכל התחבר.
אז, 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 אז לשתכן יש נוכחות די משמעותית גם במדיה, ורק לרשום את השמות שלכם, ככה אפשר כבר לראות מה אתן עושות, וזה נהדר. ולתוכנית של היום ככה התייעצנו בינינו כשזה נולד, וזה נולד בחריקת רגליים ובמשיכת אף, ולא היינו בטוחים שאנחנו על זה, אבל נצא לדרך, נכון?
לגמרי.
כן, משני צידי המפה, כמו שאמרנו, כן?
משני צידי המפה. אנחנו מורי דרך, אז אין ברירה, אנחנו כבר על זה. אני קודם כל רוצה להגיד לכם דבר ראשון, שאני נורא אני מאוד מוקסם. אני נמצא פה בארץ 58 שנים, אבל מי סופר? ואני בתוך בועה. אני ממש בתוך בועה. והמפגש שלי עם תרבויות אחרות הוא הרבה פעמים ממקום של התבוננות חיצונית. עד שיתרה מזלי, מה שנקרא, והצלחתי לפגוש תרבות שהיא... בהתחלה לא הייתה מוכרת לי, וככל שאני מגלה אותה יותר, אני מגלה עד כמה אני מתבאס שאני לא רוסי.
מתי...
תתקרבי למיקרופון.
מתי לראשונה אתה ככה שם לב שיש פה אוכלוסייה דוברת שפה אחרת?
שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת, כי אני תמיד ידעתי שהגיעו לפה דוברי רוסית, נקרא לזה, אני חושב שזה אולי המילה הכי טובה, לא רוסים, כי או ברית המועצות לא צריך לשעבר, תמיד ידעתי, אבל אף פעם לא הייתי באיזשהו מקום שיש בו קרבה, או יש בו הזדמנות להכיר ולהתבונן, ובעצם ככל שמגלים יותר, אז מגלים כמה פחות מכירים. ואני מחזיק מעצמי צבר לכל עם כל היתרונות והחסרונות, ויש בלי עין רע לא מעט. ואז אני מגלה שנמצאת פה אוכלוסייה שהיא חיה את החיים שלי, או אנחנו חיים חיים דומים, אבל יש להם מאפיינים מאוד מאוד מיוחדים, ואני לומד לגלות את היופי המאוד גדול במפגש הזה עם אוכלוסייה שהיא עבורי חדשה. וזה אולי קורה, שאלת ממתי, בשנה וחצי האחרונה או משהו כזה.
וואו.
כן, ממש ככה.
וואלה.
כן.
אתה זוכר את המומנטום הזה שפתאום זה עולה לך למודעות?
כן, אני זוכר את המומנטום הזה, אני זוכר שיום אחד החלטתי שאני רוצה לחגוג נובי גוד. אמרתי, באתי מהמקום הזה של מה יש לי עכשיו, מה כל הנובי גוד הזה, זה הרי נוצרים וזה גויים וזה לא קשור אליי, אתן מכירות את זה. ואז אמרו לי, יופי, גיבור גדול, בוא תשמע רגע, והסבירו לי במה מדובר. ואז אמרתי, אני רוצה לחגוג נובי גוד. אז זה נכון שאני ססון, אני רבע עיראקי, רבע מרוקאי, חצי בולגרי, לא קשור לנובי גוד. ומה אתן יודעות, לקחתי רשימה של מצרכים, ולאן הלכתי, לאיזה סופרמרקט?
טיפטם כנראה.
עוד השני?
קשת טעמים.
קשת טעמים, נכון. הלכתי לקשת טעמים עם אלנה.
אין את התענוג הזה בירושלים.
עדיין אין. אולי, אבל בירושלים יש לא מעט חנויות. שאפשר
למצוא.
מעט. אז קשת טעמים יש בכפר סבא, ובקשת טעמים בכפר סבא הרגשתי בודד.
הרגשתי בודד.
כן, לנה, אתם חייבות להיות ממש קרובות למיקרופון, אחרת לא ישמעו אתכם. כן, ככה ממש להחזיק אותו. הרגשתי בודד, והרגשתי, למרות שפגשתי שם, פגשתי שם מישהי שאני מכיר מכל מיני זה, אבל לא זכרתי שאני מכיר, והיא הזכירה לי שאני מכיר, אבל הרגשתי בעיקר בודד. ומה ששמתי לב שם בקשת טעמים, זה שכולם מכירים את כולם. זאת אומרת, כאילו, אתה רק מגיע לשם, ישר נצמדים אליך כל מיני כאלה אנשים שמכירים, ויש איזה משהו חברתי שהיה זר לי, והיה חדש לי. ואז הגעתי למסקנה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר מאשר, הוא משמעותי. ורציתי, ואני סיפרתי עכשיו את החלק שלי. איך אמרת, מתי שמת לב שיש פה אוכלוסייה נוספת? את יודעת, משנות ה-90 הגיעו לפה 1.5 מיליון רוסים, או דוברי רוסית.
לא מיליון וחצי, 1.2 מיליון, מהם נשארו בערך 800,000 פלוס.
וזו אוכלוסייה משמעותית שהיא משהו כמו 15% מאוכלוסיית היהודים בארץ. למרות שלא כולם יהודים, אבל הם כאילו בצד...
חלק מה... כן.
הם חלק מהיהדות.
כן.
הם בצד שלנו, של היהודים. נכון. וזה נפח, זה קבוצה מאוד מאוד גדולה, ורציתי לשאול אותך, לנה, כי את שאלת אותי, מתי אתה שמת לב ש... איך שאלת אותי? מתי שמת לב שיש פה אנשים נוספים? מתי את שמת לב לזה?
למה?
לזה שהנוספים קשורים לאנשים שאת מכירה מקרוב, ולזה שיש איזשהו ייחוד.
ייחוד באלף או,
כן,
או ביוד?
ביוד.
ביוד?
כן.
טוב, אני הגעתי, כמו שאמרת נכון, לפני 35 שנה לארץ, כן. והכל בשבילי היה פה זר ולח. אני זוכרת שככה צעדתי במדרגות של המטוס, כן? ומיד נחנקתי מהאוויר הלך של, של יד פתח תקווה.
ובזה את גרה בירושלים.
כן.
הבנתי, הכל ברור.
ברחתי אחרי 3 חודשים לירושלים. והכל היה לי זר ומוזר ולא מוכר. ואנשים, מה שכן שמתי מיד לב, שאנשים מאוד מאוד היו חופשיים. גם בהתנהגות, גם בדיבור, גם בפנייה, מאוד ידידותיים וחברתיים, מה לעזור, איך לעזור, מי את, איך קוראים לך, זה ישר כזה, הרגשתי גם משפחתי, גם קצת חדירה לפרטיות, לקח לי זמן קצת להסתגל לזה, היום אני דווקא לקחתי את התכונה הישראלית הזאת, אני מתחילה ישר עם הפרטים האישיים.
רגע, אז כמה, בת כמה את אמרת? רגע, באיפה בצבא, את מכירה את דוד? לא, דוד...
כולנו מכירים את דוד.
כולה, אין לי שלא מכיר את דוד. אוקיי. הבנתי.
עניתי?
כן, נראה לי שסידרת לנו את הדברים, אמרת שכן, נגעת בזה, שמת על זה את האצבע. מה שהסיפור שלך הוא שונה.
נכון.
ובכל זאת,
שונה, אני פה מגיל קטן, גדלתי כאן כל השנים, ולשאלתך, מה היית שואל ככה יותר?
האם יום אחד קמת בבוקר, או פתאום התבוננת בעצמך ושמת לב, שיש פה איזה משהו טיפה שונה או טיפה מיוחד, מהמעגל המשפחתי שלך למעגלים נוספים?
בטח, ודאי. האמת, לאורך כל ה... כל השנים, כשגדלתי, תמיד היה את התחושה, מן הסתם תמיד הורגש ההבדל התרבותי, והרבה דברים שאתה לא תמיד מבין, כי לא תמיד הכל מתנהל אותו דבר כמו בבית, אני בטוחה שהרבה יוכלו באמת להסכים עם זה, אבל אני חושבת שהזמן וה... באמת החברה סביב, והחברים, ואחרי זה הצבא, והשנים עוברות, אז באמת עם הזמן השלמתי הרבה פערים שהיו לי, ואתה יכול להעיד, נראה לי הכי טוב, שבמהלך הלימודים שלנו, בקורס מורי דרך,
כן.
בשבילי זה היה, וואו, זו הייתה המתנה הכי גדולה שעשיתי לעצמי בחיים. כל מה שלא הבנתי בבית ספר בתור... רוסיה, ישראלית, הכל לומדת רגיל בבית ספר, אבל באמת בגלל השפה, בגלל שזה שפת אם, אתה כאן, אבל באמת מרגישים את ההבדלים. היום אני יכולה להגיד בלב שלם שאני על אותו קו, שאני שלמה לגמרי עם כל השינויים, עם מי שאני, עם התרבות שאנחנו בעצם באים, מביאים מהבית. ואני שמחה שהקורס מורי דרך השלים לי את כל החוסרים, אתה ראית את זה כל פעם, את הכיף, את ההתלהבות, את הלמידה, אז זה.
אז כן, אני ראיתי, אנחנו כולנו עברנו איזשהו תהליך מסוים בשנה וחצי שהיינו בהם יחד, וכולנו התעצבנו לתוך איזה משהו, ואני חושב שאחד הדברים הכי יפים בקורס מורי דרך, משה, היה לשבת בכיתה, להסתכל מסביב ולראות כל אחד שמגיע עם איזושהי חבילה אחרת לגמרי על הגב, היו שם את ה... רוסים לטובת העניין, היו שם את הערבים, היה שם את הדרוזים, היה שם את הדתיים, היה שם את הדתיים הקשים יותר, היה שם... היו... אבל כולם אהבו את הארץ.
היינו קבוצה מדהימה לגמרי, כל כך הרבה כולם, שוני.
כולם התחברו לאותו מקום. סתרו
איפה למדתם.
וינגייט. בוינגייט, אצל עקיבא גלר.
נכון.
וכל אחד הגיע עם מטען תרבותי שונה לחלוטין, וכולנו היינו באיזושהי הודעה כזאת, לזה שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים באותו מקום של אהבת הארץ או אהבת המקום הזה.
נכון.
איך אומרים, אמרנו, אומרים ספסיבה, נכון?
נכון.
אבל זה אחרי ששואלים...
כגדילה.
כגדילה, נכון? ישר זית את עומר אדם?
יאללה.
וחשוב להגיד כגדילה ולא כגדילה, נכון?
הפוך.
הפוך.
כגדילה.
אוקיי, אז יאללה, קניתי. בוא נקשיב לעומר אדם.
כל היום רק נהיית ודעה והיא אומרת כגדילה לה, לה, מה קרה? לה, לה, והיא שותה לה, לה, והיום היא בכלל לא בטוחה, חכה, מה שלי, מה שלה, כמה לי, כמה לי, כמה לה.
חרשו.
נו דווי תקנה לי תותים, עוד מילה אותך לפוטין, הוא כבר יעשה אותך כוכב. מה תודה לו, אל תודי לי, לא זה לא קרה עם מילי, גם לא עם אחות של הסיוון. מה יהיה, מאיפה בא, אומרת לי עברית קשה שפה, כל היום רק נהיית ודה, והיא אומרת כגדילה, לה, לה, מה קרה, לה. והיא שותה לה לה והיום היא בכלל לא בטוחה חכה מה שלי מה שלה כמה לי כמה לי כמה לה
חרשו
חתו לטוב אל תצקי מכל הסוסה לא נקי אם את כבר חולמת אז יוון
אסטרוקיה
יסו זו בקפיים כולם פה על הרגליים לכבודך נרים פה בלבן והיא אומרת כגדילה לה לה מה קרה לה לה והיא שותה לה לה והיום היא בכלל לא בטוחה חכה מה שלי מה שלה
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
כן, אז כגדילה, והיא אומרת כגדילה, ועומר אדם, הדוגמה, או אולי הדבר הכי רחוק מתרבות מזרח אירופאית, פוגש את התרבות הזאת ושואל כגדילה וכולי. ככה הלכת עשיתי קצת שיעורי בית רק כדי לעשות שנייה סדר עם עצמי ולהבין רגע מדברים על דוברי רוסית רגע על מה אנחנו מדברים אז אמרנו היה הגיעו לפה אולי איזה 1,200,000 נשארו איזה 800,000 כי חלק גדול באו ראו אמרו הבנו תודה רבה אבל
אנחנו נמשיך הלאה או נחזור
נמשיך הלאה או נחזור אבל הם הגיעו לפה, זאת אומרת, זה כבר, יש לזה איזושהי משמעות, וזה שהם גם לא נמצאים פה, זה גם אומר משהו. יש הרבה מאוד נתונים על ניסויים בתוך, בין דוברי רוסית, משהו כמו 60% מהם מעדיפים להתחתן ביניהם. מה שאת עוד לא נשואה, נכון?
לא.
אני לא אשאל מה קורה, אבל יקרה, נכון? יקרה, חמסה, בטח, חמסה.
חמסה, יקרה. חמסה, ממש.
לא בהכרח עם רוסי, נכון?
לא. ממש לא.
אוקיי, אני לא נשוי לרוסיה. אבל אני לא יודע מה קורה.
אבל היא בטוחה שממש לא, היא אמרה.
אני לא בטוחה בממש לא. אין לי את ה... רק את זה. תבין,
אז את הסתובבת בהרבה מקומות, בדברים שלך וגם בצבא, היית בתפקידים כאלה ואחרים, ופגשת מכולם. אז אני יודע שאת תבחרי וזה יהיה בסדר, נכון? את אומרת, זה חסר משמעות, זאת אומרת, זה לא משהו שאני מכוונת אליו.
כן.
מה שבא, רק שיבוא טוב.
נכון.
יופי. את לא חייבת לענות.
מה השאלה?
במקומות שבו את מסתובבת, למצוא בן זוג שמדבר את שפתך, שמכיר את התרבות שלך מהיומיום שלו, זה משהו שהוא משמעותי? זה חשוב?
האמת, בן זוג שלי הוא ישראלי.
אוקיי.
לפניו היה רוסי, ועוד אחד רוסי. אחרי הרוסי האחרון אמרתי, זהו, זהו.
מספיק.
זהו, מספיק. רק ישראלים.
ובינתיים הוא זה. הוא הכל בסדר. או,
לא, סיפור אחר.
סיפור אחר. אבל את אומרת, בעצם פגשת זוגיות כזאת וזוגיות אחרת.
כן.
ויש הבדל, נכון? זאת אומרת, זה מעבר...
כמו בתיירות, יש לי גם קבוצות כאלה וגם קבוצות כאלה.
אז אנחנו נגיע לתיירות הזאת, אנחנו נגיע לתיירות הזאת, וזה הדבר שנורא הדליק אותי במחשבה. אנחנו מסתובבים והסתובבנו המון משהו בסיורים שלנו במקומות מאוד מאוד תיירותיים, ואנחנו כולנו היינו בלגניסטים, לא קטנים, למרות שהיינו, וראינו קבוצות של דוברי רוסית, שפשוט היה כיף להסתכל עליהן. היה כיף להסתכל, כי הם אנשים שבאו מתוך מטרה מאוד ברורה, הם שמרו על הקבוצתיות שלהם, בדרך כלל קבוצות מתעניינות יותר, קבוצות פתוחות יותר, וקבוצות... אני ראיתי שם איזה הבדל. זאת הנקודה שאמרתי, איזה באסה שאני לא רוסי. אני כאילו קשה לי עדיין עם אנגלית שהיא שפה זרה שנייה שלי, אז ללמוד עוד שפה זה בכלל סרט. אבל יש פה משהו, להיות מדריך למורה דרך שהוא לקבוצה דוברת רוסית פה בארץ, תיירות פנים או קבוצה ישראלית, יש הבדל? או שזה משהו שרק אני ראיתי? אני מסתכל עלייך, נראה.
אוקיי, אז אני אענה מתוך הניסיון שלי. קודם כל, כן, יש הבדל. ההבדל בעיקר שהקבוצות דוברי רוסית הם מאחר והם מאוד מכבדים את הזמן שלהם ואת ההשקעה שלהם, גם בזמן וגם בכסף שהם משלמים. הם מאוד ממושמעים, הייתי אומרת, ממושמעים ומסודרים, והם באו לרכוש ידע, אפילו אם זה סיור מאוד חווייתי וכליל, עדיין יש פה דבר לעשות וצריך להתייחס אליו ברצינות. זה עושה את...
וזה גישה לחיים, זה לא רק בעיני בשכבה הזאת של תיירות.
כן, כן. זה ממש המשך ישיר של
ההתנהלות.
של ההתנהלות, של התכונות העיקריות של האוכלוסייה הזאת. ולכן הם די קלים, הייתי אומרת, להדריך אותם. כי הם מאוד איתי. בסיור, כן. ודי קל לנייד אותם ממקום למקום, וגם להחזיק אותם כקבוצה.
לעומת.
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 לעומת. קבוצות ישראלים, כן, ש...
נקרא להם דוברי עברית מלידה.
כן, דוברי עברית מלידה, נכון.
אוקיי.
ש... שבאים לקבל חוויה בדרך כלל.
Okay.
חוויה, סיורים חווייתיים. ובתור חוויה, כל אחד רואה את החוויה האחרת. זה קבוצות שיותר מתפזרות, ויש הרבה דיבורים בתוך הקבוצה, וצריך מאמץ לא קטן למשוך את התשומת לב שלהם. אני אגיד ככה, שאצל דוברי רוסית אפשר גם להיות קצת, קצת מונוטוני אפילו, או קצת הרצאתי, או אפילו קצת משעמם. אצל ישראלים זה לא עובר.
אם את לא...
אני מאבד את תשומת לב שלהם, זהו, הם התפזרו לי.
כן.
אוקיי.
נכון?
לגמרי.
אז רגע, החוויה שלך, מה שאת, את, את הסתובבת במקומות שאיך אמרת, הם באים לחוויה, הם לא באים לסיור, הם לא באים להכיר, הם באים להנות ולבלות, ואם את לא נותנת להם שם את השואו של החיים, הם מתפזרים. זה בערך מה שאמרת. ואת היית, מה שאת הסתובבת בלווינסקי שם, ובכל מיני מקומות שיש שם כזה הסיסיות, ויש שם דרמה, והייתי עם קבוצות של בתי ספר, לא בתי ספר, סליחה, חברות וכאלה, נכון?
בדיוק, בשוק הכרמל.
היה לך קבוצות דוברי רוסית?
דוברי רוסית עדיין לא, אבל זה כן, נקרא לזה, קרוב לליבי. זאת אומרת, גם אם זה יקרה... זה, אני יודעת מה הגישה, מה הדרך ומה צריך להיות שונה, בדיוק בדגשים האלה שאמרת, של קצת יותר מונוטוניות, קצת יותר הרצאתי, קצת יותר, נקרא לזה רצינות, מעבר לרצינות שמגיעה ככה או ככה.
כן, אקדמיות.
בדיוק. ובקבוצה הישראלית, דרך אגב, גם כולל דוברי רוסית ישראלים, שבאותה הקבוצה נגיד,
כן.
אתה רואה איך כולם זורמים ביחד על זה ש... תני לי את העיקר, תני לי את הכיף שלי, אל תחפרי יותר מדי, עם זאת שאני מתעניין, אבל עדיין מאוד מרגישים את הקבוצה, אני גם מאוד פתוחה תמיד עם הקבוצות שלי, חבר'ה, אני אומרת יותר מדי, תגידו לי, הכל בסדר, אני יכולה להמשיך תמיד, אבל באמת רואים את ההבדל, ואני רואה תמיד כשאני עוברת מהצד, אפילו בשווקים, כשאני רואה קבוצות של רק רוסים, אתה רואה את ההבדל, אתה רואה את המונוטוניות ו...
יש לך אבל בקבוצה לפעמים דוברי רוסית.
בטח, זה בדיוק מה שאמרתי, יש הרבה מאוד, ואתה רואה את ה... בדיוק את מה שאני מדבר עליו, עוד מעט.
בקיצור, אני לא סתם מקנה. איך אמרת? את אמרת את זה.
אבל למה אתה מקנה? עוד לא הבנתי.
איך אמרת? קל להדריך אותם, כיף להדריך אותם. אתה, הקבוצה בידיים שלך, הם לא מתפזרים לך, אתה יכול, גם אם אתה ככה לא...
לא, לא אמרתי שכיף להדריך אותם דווקא. זה תרגום שלך.
אז רגע, אז בואי תמיד את זה.
אני הייתי אומרת שאלה ההבדלים. מה כיף? כל אחד יחליט.
כל אחד הכיף שלו.
כן, נכון. כן, לפעמים אני באה לי להיות יותר אקדמית, אז אני, כיף לי עם דוברי רוסית, כי הם חופרים יותר עמוק, הם רוצים ידע, הם שואלים שאלות, הם מתייחסים ברצינות לפרויקט הזה שנקרא סיור.
לגמרי.
וקבוצות ישראלים, לפעמים כיף איתם, כי הם צוחקים.
כי הם באים למעשה לאכול, כן. לאכול בלווינסקי.
כן.
לאכול מהבורקס, נכון?
וצוחקים, והם לוקחים כל יוזמה כזה בכיף ובשמחה וזה.
לגמרי.
תגידו לי, אז רגע, אז איפה הכי כיף? אני חושב, אנחנו ברקע שמתי את יורם גאון על איפה הבחורות הן, עם הקוקו והשר פן.
איפה הם?
הם על הגורן קוראות את פושקין. נכון? על הגורן, אין כמו פושקין על הגורן, נכון, זה הכי...
אחלה פושקין.
אחלה פושקין, יאללה, אחלה פושקין.
יאללה.
הן תמנו בחזה פרבנו וכמה רימונים לשעת אש, אך כיום מצופים יש כאלו שבקושי נכנס מה שיש. אך איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והשרפן, על הגורן את פושקין וקראו את הלב בזמן, אך כיום זה שונה בפירוש, הן מיד ניגשות לעניין.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
משה, אחלה פושקין, אה? אין על פושקין.
זה בדיוק מה...
אחלה גורן גם.
זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. אתה רואה, אפילו הדרך שבה אתה כבר מגיב לפעמים לדברים מסוימים, זה בדיוק הישראליות שלנו. זה מה שיש.
עכשיו, אני עם שרבולים מקופלים, גם שלכן בערך, אנחנו כבר עמוק בפנים. ולנה, מגיעה קבוצה, עכשיו בבחינה, בבחינה של המורה דרך, את זוכרת, יש אפיון של קבוצה, ולאן היית לוקח אותם, אני אתן לך כמו בבחינה של משרד התיירות. מגיעה קבוצה...
מזמן.
מזמן, כן, נכון. מה שאת זוכרת, גם אני זוכר, קבוצה של...
אולי משהו יותר בעניין.
אין צורי.
קבוצת ישראלים מבת ים, אוקיי? בת ים זה 23% רוסים היום, בדקתי.
23.
משהו כזה.
וואו.
וקבוצת אנשים בגילאי 40-50, זוגות, בלי ילדים, רוצים יום טיול באזור, יאללה, ירושלים, יוצא לך קל. ירושלים זה החצר שלך. רוצים יום טיול בירושלים, והם ישראלים, כאילו הם לא באו מחול או משהו כזה, הם כולם דוברי רוסית, קבוצה של 30 אנשים, כולל ארוחה. כן.
ארוחה מאורגנת?
כן, אנחנו בטיול, עלינו לאוטובוס, נפגשנו במצבה בבת ים שם, ליד הזה, ואמרנו שלום שלום, דוב ראוטרה לכולם, ודוב רידן, עלינו לאוטובוס. לאן את לוקחת אותם? נוסעים לירושלים. קבוצה דוברי רוסית.
ירושלים היא... כל כך, כל כך רבת שכבות ש... קודם כל צריך לה... אני החליט, יחד עם הקבוצה הזאת, כנראה, מה יהיה אופי הסיור, או להכיר את ירושלים, כל דבר קצת, או לחפור בתחומים מסוימים, בנושאים מסוימים. זה מאוד חשוב, לתכנן את הסיור שם.
ירושלים פנים רבות לה. האם את לוקחת אותם לשוק מחנה יהודה ונחלאות, או דווקא לוקחת אותם לעיר העתיקה, לאגן הקדוש, מעלה אותם להר הזיתים? איפה את במסלול? מה היית מציעה להם?
אני חושבת שגם וגם, קודם כל.
לא, את צריכה לעזור לי, לא ככה.
טוב, אין ירושלים בלי כותל, נכון? אם כבר עלינו, כן?
עלינו, אז ממשיכים כבר להר הזיתים וכולי.
אני אוהבת להתחיל את ירושלים כמובן מהנוף.
כדי לקבל את התמונה.
כן, הייתי לוקחת אותם קודם כל על איזושהי תצפית, או שזה ארמון הנציב, או שזה הר הזיתים, או... אפשר להעלות אותם על מגדל דוד למשל, ומשם להתחיל את הטיול, וכמובן לשלב בתוך הסיור הזה גם את הקודש של העיר, איך לא, וגם להפתיע אותם עם דברים יותר מודרניים, סיפור המושבה הגרמנית, או כנסייה סקוטית, או
מאה
שערים אפילו.
אמרת כנסייה, אני רוצה לשנייה לעצור. בלי להתבלבל אמרת כנסייה. תגידי, משה, את לוקחת ישראלים לכנסייה? למה צו? תסבירי לי את הצו הזה.
אוקיי.
יש בצו הזה הרבה. בוא נשאר בצו.
זה רגע עצירה, אבל גם כן נלך לבוא לראות, נגיד, מבחוץ, רגע היסטוריה, למה, מה הסיבה, למה יש פה כל כך הרבה כנסיות מן הסתם. הרי כולנו יודעים, ארץ הקודש, אבל אתה לא באמת יודע לפרטי פרטים. אז לי כן חשוב לתת את הדגש הזה, נגיד ביפו, גם בירושלים, את בטוח מכירה. אבל גם בלי קשר, הם כן רוצים לדעת, הם כן רוצים להבין את ההבדל. אבל מן הסתם לא כמו צליין שיגיע לכאן או כל דבר כזה או אחר.
יש איזושהי תחושה, יש איזו תחושה שתיירים דוברי רוסית התעניינו יותר בנושא של תרבות ודת. יש בזה משהו?
דוברי מאשר... רוסית.
כן, כן. כן. כן, מאשר ללכת לאכול שווארמה או איזה כנאפה, נכון?
כן, חד משמעי.
לגמרי.
חד משמעי.
חד משמעי.
את אומרת, כנסייה לוקח על כנאפה.
כן, בטח.
חבר'ה, תקשיבו, אני לא יודע איזה זה. אני לוקח את הכנאפה לכנסייה. בואי עם פלאפל, קצת חינה. את אומרת, כן, חד משמעית טיול, תרבות, דת, וזה מעבר לחוויה...
כן, דוברי רוסית הם לא, הם כן בענייני אוכל, אבל זה לא העיקר, באנו לעשות עבודה.
אבל זה אוכל שלהם, מקשת העמים.
כן. קשת טעמים זה אחרי סיור. אבל הם באו לעשות עבודה, הם באו ללמוד, הם באו לחוות חוויה תרבותית, אחרת אולי, להתעשר, למלא את המצברים, שוב, בתרבות, בדתות, לדעת עוד קצת יותר. השקענו כסף, השקענו זמן, באנו, הבאנו את ילדים, הבאנו את המשפחה או חברים, בואו נעשה את זה הכי טוב שאפשר. אחר כך נוכל.
אחר כך. אבל זה יהיה אחר כך.
כן.
אוקיי.
אז אולי כן, בסוף סיור אני אקח אותם למחנה, אסביר קצת, שכל אחד יקנה לעצמו מה שהוא רוצה, או שאני אעשה איזה משהו משותף. או שנוכל סנדוויץ'ים בגרן סאקר, גם אפשר.
עכשיו תגידי לי, משה, אם הייתי אומר לך, תכיני מסלול לקבוצה, לאותה קבוצה של ישראלים, דוברי עברית מלידה, נקרא להם, זה לא היה אותו טיול, נכון?
לא, אני, האמת, היום אני גם עוד יותר שמה לב, ואני מכלילה את עצמי,
כן.
באותם המשתתפים שנגיד הייתי מעבירה להם סיור,
כן.
אני מכלילה את עצמי בזה שאני רוצה שיהיה לי עוד משהו מעבר רק ההיסטוריה, עוד משהו מעבר
יותר מחוויה.
בדיוק, מחפשים את החוויה. הרי כולנו מחפשים את החוויה בכל דבר. אותם הרשתות החברתיות שאנחנו נמצאים בהם, אותו הריגוש, אותו הרגש, זאת אומרת, שמופע לנו. ואם אתה רגע רק אומר, מה, פה אתה רואה את זה, פה אתה רואה את זה, אין בעיה.
אז תראי, מה
שהחוויה.
אנחנו דיברנו לפני התוכנית, ואמרתי שהכיסא שלך הוא הכיסא של מורת דרך דוברת רוסית. ואת בעצם לקחת פה את הצד הישראלי. סבבה. נמשיך. שביל ישראל.
אוקיי.
שביל ישראל, 1,000 קילומטר.
אוקיי.
טיולים ברגל. הקורס שלנו התחיל, שעלינו שם בסדום, את השביל הזה, יצא לנו הנשמה והלב, או לי לפחות, מה שנקרא מגיל 50 ומעלה. את מי היית לוקחת לשם?
וואו.
את הקבוצת ישראלים או את הקבוצת של החבר'ה מראשון או מבת ים? גם בראשון יש קבוצה גדולה.
אז טוב שאמרת ראשון או בת ים. יש הרבה, הייתי לוקחת את שתי הקבוצות לשאלתך.
את רק צעירה וחזקה.
אז הנה, אתה שואל אותי, אני עונה לך, אני מדברת גם על אותה בסוף האוכלוסייה שבסוף גם יותר קרובה לי ואני יותר קרובה להם.
כן.
הרבה מאוד אנשים, אני שמה לב לזה, האמת בשנה, שנתיים האחרונות, אני בטוחה שזה גם מן הסתם אחרי המלחמה, באמת אתה רואה את ההשפעה, ואנשים התחילו יותר לטייל ויותר להתעניין, ורוצים לראות יותר טבע. בעיניי זה ככה בקרב האנשים שאני מכירה, כזה גם רחוקים, גם קרובים. ושתי הקבוצות שאמרת, זאת אומרת, גם ישראלים דוברי עברית מלידה, וגם רוסים שדוברים רוסית מלידה, אבל עכשיו הם מדברים עברית, גם הם הלכו, ואפילו דוברי רוסית שהם די יחסית טריים, תיקח 3, 4, 5 שנים בארץ, אפילו פחות, הם מאוד מתעניינים בארץ, מקרוב אני יודעת.
בקטע הזה של ללכת בשבילים.
ממש, ואתה תואב, אתה תואב, הם עושים הרבה טיולי אופנועים, הרבה הכרת הארץ, מה שהם לא מכירים, אז הם הולכים ומגלים לבד.
לנה, את זזה בכיסא, כן, אני איתך. אני מרגיש שככה משהו מתבשל.
כן, לא, דווקא אני רוצה להגיד שקבוצות של דוברי רוסית פגשתי הרבה. יש מדריכים, מורי דרך שמתמחים דווקא בשביל ישראל ובכל מיני טיולי טבע. ואני גם חברה בכמה קבוצות כאלה, כי אני אוהבת ללכת על ככה למדוד ברגליים את הארץ שלנו. ואני רואה שהביקוש מאוד מאוד גדול לטיולי טבע. מן הסתם זה יותר חבר'ה צעירים, כל מיני אייטיקיסטים שרוצים קצת לחלוץ רגליים בשישי שבת.
זה מגיע ממקום אתגרי, או ממקום מורשת. אני אגיד לך, אני אגיד בעצם מה שאני שואלי. כשאני טיפסתי על מצדה בכיתה זין, בפעם הראשונה בחיים שלי, ומאז טיפסתי מכל הכיוונים ומכל צד שאת רוצה, כמה וכמה וכמה פעמים, תמיד הרגשתי כאילו אני כובש את הארץ ברגליי, כאילו אני מתחבר לאיזה סיפורי שנות ה-40, שהכשרות של הפלמ"ח שגילו את הארץ, ואני מתחבר אל יוספוס פלביוס וסיפורה וכולי וכולי וכולי. ולא מהמקום האתגרי הזה של, את יודעת, למדוד את הדופק וצעדים בשעון וכאלה. מאיפה זה מגיע הטיולי שטח האלה?
יש, קודם כל, יש הרבה מסורת. גם בברית המועצות לשעבר, למדוד ככה, לכבוש את הארץ, גם ארץ רחוקה, כן, ברגליים. אני חושבת, אני לא רוצה להכליל, כי אנחנו...
אבל תכלילי, אנחנו, זה בסדר, אנחנו לא אוהב.
זה בסדר, אתה מרשה לי. אני לא אוהבת להכליל.
אני רוצה שתכלילי.
אז לדעתי, כמה שאני חווה את זה, זה מגיע בכל זאת לעשות מאמץ. לעשות מאמץ, לכבוש את הטבע, לישון באוהל או אפילו בלי אוהל. לעשות לעצמי חיים קשים אבל יפים. הישגיות כזאת. בכלל מאפיין את את האוכלוסייה הזאת,
ההישגיות. בדיוק באתי להוסיף, זה הפורמולה לכל דבר.
אז את אומרת כן מטיבי לכת, אני אגיד האוכלוסייה, תיירות פנים, דוברת רוסית, זה שלנו, הכותרת, כן מטיבי לכת, יש התעניינות, זה לגמרי במקום של מטיבי לכת, וההתעניינות היא אולי, אם רוצים כן להכליל, אז כן ממקום של מוטיבציה אישית ושל אתגרי וזה. זה מעניין, זה מעניין כי אני לא אוהב ללכת ברגל, אני לא אוהב להתעייף, ואם אני כבר עושה את זה, אז אני מגיע ככה עם איזו עוצמה של... את יודעים, הייתי ביוטפת, בשבת האחרונה, הובלתי טיול ליוטפת. אתן מכירות את יוטפת, אבל אף אחד פה מחוץ, לא מכירים. לא, אולי שמעו פעם, כי עברו בדרך עם האוטו או משהו, אולי ראו שלט, אולי, גם לא ממש, כי צריך להחליט להגיע.
ושם נפלה הגנה על הגליל?
זה מצדה של הגליל, זה ביג וואו, ואף אחד לא יודע על זה. עכשיו, זה מקום נהדר להביא לשם תיירים, כי אתה פתאום מדליק להם את האור במקום שהם...
אולי לא רוצים לדעת, אלי.
לא, אבל זה מקום אחר.
אתה יודע, פתאום, כואב.
פתאום אתה מגלה להם שיוספוס פלביוס שם עשה איזה סיבוב עם הרומאים, וזה נראה באמת קצת אחרת. אבל אני, מה שניסיתי לומר, זה אני, כשהגעתי לשם, אז הרגשתי איזושהי, את משק כנפי השכינה עליי, אשכרה. כאילו חתיכת משהו שרבץ עליי, סיפור לא פשוט, כמו שאת אומרת, לנה.
מאוד לא פשוט, כן.
ומאוד לא פשוט. אפשר להעביר את זה תיירים דוברי רוסית, הם מתחברים לתחושת אי נוחות הישראלית יהודית הזאת?
כן, קודם כל כן. הם מתחברים גם לחוויה היסטורית.
אוקיי.
כן, חוויה היסטורית זה חד משמעי, זה מאוד חשוב, זה לדעת, זה להיכנס לפרטים, להיכנס לנפש של אותם יהודים, שהסתתרו שם במערות של יוטפת, ולהיכנס לנפש של רומאים, לדעת איך הצבא הרומי בנוי, והכל. וכמובן גם להתחבר לנפש יהודית, שחוותה נפילה גדולה שם.
כן, כן, סיפור לא פשוט, הסיפור הזה. אני רוצה שנייה רגע לחזור לנושא הזה של החווייתי. יש לנו עכשיו את פורים, נכון?
כן, אומרים שכך.
אומרים שכך, כן. אפילו יהיה חם, לא יהיה גשם. פה תמיד פורים זה גשם.
נכון.
ודיברנו על נוביגוד, נכון? יש איזה שהם חגים שכן יעבדו באוכלוסייה דוברת רוסית ופחות אצל פורים, עובד?
כמו כל חג אחר?
אני מדבר על, על, על מה שנקרא, על מפגש יום שישי של דוברי רוסית, חברים שנפגשים, לא על בית הספר. בבית הספר יש את החגים, יש את הריטואל שלו. אבל כמו נוביגוד, יש עוד?
כמו נובגות?
שחוגגים נגיד, כן, מין חגים כאלה שהם מאוד מאוד, שמזוהים.
שהובהו מברית המועצות?
והגיעו לכאן, כן.
שמיני למרץ.
שזה?
זהו. כן, זה
הדבר. הנה, שתיהם אומרות כן, ואני לא שייך אליכם.
השמיני למרץ.
אני יכול ללכת, אם אני מפריע, אני אלך.
יום האישה, היה לפני יומיים. אוקיי. זה יום האישה, זה באמת החג הכי קרוב.
אז השמיני במרץ זה יום האישה.
נכון.
ואתם פה בתפקיד של הדוברות רוסית, אני הישראלי, אני ידעתי שיש שמיני במרץ, כי הוא בא אחרי השביעי והוא לפני התשיעי. לא מעבר לזה. ומה אתן יודעות?
קודם כל, סליחה, לנה, יש כבר הרבה אנשים שגם מכירים עם השנים. היה לנו הרבה פעילויות ליום האישה והרבה דברים בנושא, זאת אומרת, כבר יש גם יותר מודעות. אבל אני תמיד הכרתי וראיתי כמה לא מכירים בחוץ, מחוץ לבית. תגידי גם מה החוויה שלך.
בברית המועצות היו מעט יחסית חגים בכלל, אז לכן כל חג כזה הוא מאוד יקר ללבנו היה, כן? נובגות זה היה החג, כן? הכל התנקס שם ללילה הזה.
אבל אני רוצה להישאר ביום האישה.
ויום האישה, יום האישה היה חג מאוד יפה, כי זה גם אביב מתחיל, גם כל היופי שאישה מסמלת, וגם כל הגברים התגייסו עם כל המתנות ופרחים, וזה היה גם יום חופשה.
שזה כבר טוב.
זה כבר טוב.
זה הזדמנות מה, ללכת לשחק כדורגל עם החברים, לעשות או לנקות את הבית, ארונות חורף קיץ, או להיות עם האישה.
לא, להיות עם האישה בשבילה. אני עם השנים קצת ירדתי מהחג הזה, כי גם בני זוג שלי לא כל כך קיבלו אותם, במיוחד הישראלי. וגם קצת המעמד האישה בחג הזה התחיל עם השנים קצת להפריע לי. שיש יום בשנה ש...
את אומרת, אם אנחנו רוצים...
שאני כמו פרח ורוב השנה...
יש גם את יום הגבר, כן?
כן, ברגע שנפסיק לציין את זה, אז אולי הגענו למצב האופטימלי. אבל כן הבאתם, אני כזה מפרגן לכם, דוברות הרוסית, לנה, שהבאתם את הדבר הזה למודעות של הישראלים, עד כדי כך שישראלים מוצאים את עצמם, קונים פרחים, כותבים ברכות, לא יודע, מתרגמים לרוסית בגוגל טרנסלייט, כל מיני דברים כאלה.
אני האמת לא פגשתי, את פגשת את זה אצל ישראלים? יש פה יותר שוויון בין המגדרים.
אני חושבת שיש מודעות, אבל אין יישום.
אז כן, אז נפגוש, יש מודעות, אין יישום.
יש מודעות, אין יישום.
ואז חבר'ה, בנות, יש לכם עוד עבודה, כאילו עוד לא, התחלתם יפה עם השמיני במרץ, ויש לכם עבודה.
שלא נגיע לראשון למאי.
לא נגיע, הראשון למאי נגיע אליו אחר כך, אבל נגיע אליו אחרי נוביגוד, בסדר? עם השיר הנהדר הזה.
אחלה שיר.
המסורתי של ילדותנו, אנחנו כאן כדי לחגוג, אל תדברו שטויות, זה לא סילבסטר, חברים, זה נוביגוד. תרקוד איתי יחד מתחת ליום כזו רחת אנחנו הצבנו אותה כל היום שמנו אורות קישוטים וכוכב בחלקה העליון אם לא מתאים את השוח נביא לך דקל עם דבש ותפוח עוד מעט גם יבוא הבדרן של אבוש באדום עם מקל וזקן לבן הוא יביא מתנות לכולם הוא ישיר הוא ירקוד יעשה בלגן דד מרוז ולא סנטה מורן מילב שמשת עם זוג לו ממש לא חלב כבר מוכנים כולם רוקדים מזרימים עניינים ושמפנים עוזגים אם אתה בעניין תצטרף לכולם שנה חדשה מתחילה כאן
נולדתי כאן נולדו לי ילוד
לא באנו לעשות ברדק, אל תיכסו עלינו זה לא עניין של דת, זה חג מסורתי של ילדותנו אנחנו כאן כדי לחגוג, אל תדברו שטויות זה לא סילבסטר, חברים, זה נוביגוד
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
כן, אז זה לא סילבסטר, זה לא, זה נובי גוד. ולנה, אני רוצה להגיד לך ממש תודה על אפילו לא מאמץ, אבל זה שהבאתם את השמיני במרץ ואת החוויה, ואיך אמרת, התחלנו, יש עוד עבודה, זה עוד לא נגמר, נכון? לגמרי. אבל בוא נגיע לעבודה שלנו. אנחנו מורי דרך, איך אמרו לנו פעם, אתם, התפקיד שלכם זה רק אתם מתווכים, כמו סוג של מדיום או אמצעי או צינור, או לא יודע, מילים שאפשר לחבס אותן לכאן ולכאן, לתווך חוויה. איך היית מתווכת, לנה, הפייסבוק שלך הוא כולו ברוסית כמעט, נכון?
כן.
כן?
כן.
כן, כי זה נוח לי.
נכון?
כי זה נוח לך.
כן.
אני לא מבין שם כלום, אני לוחץ על הכזה של הקטן של להצג תרגום.
נכון.
אוקיי.
אחלה דבר.
נהדר, יופי, זה מקסים. את אומרת, אני נמצאת בתוך מעגל. משה, את לא מפסיקה לחפור בפייסבוק ובאינסטגרם ובא... אני כאילו כל היום משה, משה, משה.
קודם כל איזה כיף. זה בדיוק המטרה.
זה עובד, מצליח לך.
זה בדיוק המטרה. כן, עושים את העבודה.
אבל את עושה את זה בעברית. ואת עושה את זה מאוד מאוד חווייתי. מאוד פאן. ולנה, את לוקחת את זה למקום יותר מסודר או מאורגן או קוהרנטי.
אתה פשוט לא היית באינסטגרם שלי.
מה, את מתפרעת שם?
לא ראית את החשבון אינסטגרם, אני כמעט לא בפייסבוק.
לא, אבל אוקיי, סבבה, אז הרמת לי על זה, אני מבטיח שאני גם אהיה שם. מה שאני בעצם מנסה לשאול, זה עד כמה אתן כמורות דרך, איך אתן עובדות אחרת, או איך אתן מתווכות חוויה לציבור דובר רוסית, את שוק מחנה יהודה לטובת העניין, או את כנסיית הקבר בצד שני. זאת אומרת, את עובדת אחרת עם קבוצה אחרת, מעבר לשפה. את הרי דוברת את שתי השפות ברוסית, את מדריכה ברוסית מן הסתם, בעברית, בעברית כמובן. אבל איך זה נקרא? הזרי המחשה שלך הם אחרים, השפת גוף שלך אחרת, ההתנהלות המקצועית שלך היא שונה?
אני חד משמעית מתודית, ניגשת אחרת לקבוצות האלה. זה הולך ומסתבך עם זה קבוצה מעורבת כמובן.
כן, תמיד שם יהיה מישהו שלא מרוצה.
זה תמיד יש, אני לא...
לא רק עושים.
אי אפשר להתייחס לזה. אפשר לנסות קצת... לתקן קצת, למשוך את הצומת לב, אבל אם איזושהי קבוצה קטנה לא מתחברת, לא זה, אי אפשר לבנות, צריך להתקדם מעלה. בכל מקרה, עניין הפייסבוק הזכיר לי שאני כן מתווכת את החוויה הישראלית שלי לרוסית, כי אני בדרך כלל מדריכה לתיירות נכנסת.
אבל אם אף אחד לא נכנס לפה עכשיו.
בדרך כלל?
כן, בדרך כלל, כן. ועכשיו, בשנים האחרונות...
דוברי רוסית נכנסת מאשר דוברי רוסית מקומית, כמה הם שונים?
הם שונים.
זה יותר צליינים, לא?
הם לא צליינים, אבל ענייני דת מאוד מאוד חשובים להם. גם לאנשים החילונים, אין דבר כזה טיול בירושלים, בלי כנסיית הקבר, כמובן. וקבוצות של ישראלים שאני מדריכה, הם מתייחסים טיפה אחרת. דיברנו על זה כבר, כן? הם רוצים יותר פאן, יותר חוויה. אצל דוברי רוסית צריך להתחיל מההתחלה. להעביר להם את החוויה הישראלית, צריך ללמד אותם קצת היסטוריה, לספר להם את האלף בית של הארץ הזאת, כן, מאיפה הכל התחיל. ככה שזה באמת יותר חומר קצת יותר אקדמי ופחות חווייתי, אמנם שאני עומדת אינסיטו ומלמדת על אותו אובייקט ומדריכה בצורה חווייתית, זה יכול להיות מאוד מאוד יפה ומושך.
מה שאת הסתובבת קצת בקיץ שלפני שנתיים לדעתי, עם לא תגלית, נכון? עם משהו דומה.
נוער אמריקאי מארצות הברית.
אוקיי.
אותו דבר, קטנים יותר.
כן.
בני 16. כן.
וזו הייתה חוויה שונה לגמרי מאשר ישראלים, נכון?
ממש, בטח.
אז שם היה לזה איזה משקל לרקע המזרח אירופאי שלך? הם אמריקאים, לא?
כן.
אוקיי.
מכיוון שהיו הרבה בעצם חלק בעצם מהנוער האמריקאי, הם הרבה מהם, זאת אומרת הסבים והסבתות שלהם הגיעו מארצות הברית, מברית המועצות.
כן.
לארצות הברית.
זה ה-800, זה הבין 1.5 מיליון ל-800,000, זה אלה שהבנתי, אוקיי. סגרנו פה את המעגל. מי שהגיע לפה, חזר לשם והגיע למאז'ה.
אליי בסוף.
הבנתי, אוקיי, הכל
אז,
טוב.
אז הרבה באמת ככה, סבתא שלי מכאן, אני גם יודע קצת רוסית, ככה וככה, אז כן היה לי כמה חבר'ה שבאמת דיברתי איתם קצת לעומק. כן, היו.
נהדר. נהדר. קודם כל סגרנו באמת, באמת איזושהי מעגל נורא יפה. אתם יודעים, אני חיפשתי, כשחיפשנו שירים לתוכנית, אז ישר דיברנו על הלחנים הרוסים שככה הגיעו לפה לארץ בשנות ה-50 וכל מיני בללייקה ושירים טובים אחרים והקוקו והשרפן.
יפה, אתה מכיר.
אין על פושקין, אה?
וואי.
אין על פושקין, אין פושקין על הגורן. אבל יש את מרינה. את מרינה מקסימיליה, נכון?
המקסימיליאן המקסימה.
המקסימה. והיא לוקחת את את היופי שבה... רוסית זה שפה רומנטית, נכון?
יש בה חלק רומנטי גם.
אוקיי.
כן.
אוקיי, פה יש... אבל יש שם... היא לוקחת את זה למקום... לפחות לאוזן שהשפה הזאת היא זרה, כמו שלי... יש שם משהו מאוד רומנטי ורח, ומרינה עושה את זה יפה.
היא דוגמה מדהימה.
היא דוגמה מדהימה גם לתיווך.
וואי, לגמרי.
נכון, אז היא מתווכת את זה. והשיר הנהדר הזה זה שיר של... זה שיר עברי לגמרי, והיא כותבת שם, אני כאילו חיפשתי את המילים ברוסית, ומי שרוצה להקריא את זה, עמוק בטל, יש לנו שם את זה.
Звезды луна надо мной, вечер тишина и покой. Только шелестит листва чуть-чуть. Ты меня, мой милый, не забудь.
Okay, the stars and the moon, השמיים והירח צריכים אותי. הערב שקט ורגוע, ורק העלים הלבנים באופן רגוע, הם לעולם לא ישכחו אותי, אהובי. משהו כזה, נכון? אז יופי, אז על הרקע הנהדר הזה אנחנו ניפרד, ואני רוצה להגיד לכם תודה. תודה רבה שהייתם פה, תודה רבה על הבמה הנהדרת הזאת, ועל החיבור היפה הזה שעשינו פה בין תרבויות.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה אלי, תודה למאזינים.
Radio Sol COIL, הרדיו של ישראל. יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו ווסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון.
תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים.
סול סיוע יר, הרדיו של ישראל.